שלום.
שלום.
שלום ענבלי.
שלום חלי.
אנחנו התכנסנו כאן היום. נדבר ניכור הורי?
ניכור הורי.
כן, עם כל מה שזה אומר.
כן.
אולי אני אקדים ואספר איך הגענו למצב הזה שאנחנו יושבות פה ומדברות. בעצם אני חדי אקסלרד, אני יועצת משפחתית, התמחות שלי תחום הגירושים. עסקתי, האמת שאני חייבת להגיד למען האמת, בהתחלה כששמעתי ניכור הורי, גם אני כמו באנשי מקצוע, בהתחלה אמרתי לא, 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 המצב, לא מתעסקת בדבר הזה, אני רוצה את הסיפורים היותר קלים, ומן הסתם המקצוע הביא אותי להתעסק גם בזה. וחשבתי שאני יודעת ניכור הורי, אפילו יודעת טוב, עד שהגעתי להרצאה שלך ענבל. מי שלא היה, זה הזמן לרכוש כרטיסים בדחיפות. באמת הלכתי כי זה היה קרוב לבית, קפצתי כזה יאללה, ואני בהחלט יכולה להגיד שזו הרצאה, לא אגיד ששינתה את חיי, אבל עשתה לי הרבה מאוד. יצאתי משם באמת עם תחושות והרבה מחשבות, יצרתי לך קשר, ובעצם יחד רציתי שאנחנו יחד נדבר קצת וניתן ממך ומהקסם שבך, תכף ותספרי קצת עלייך, כדי שאנשים יכירו את הדבר הזה, ידעו על הדבר הזה, גם מהסיפור שלך, אבל גם מתוקף תפקידך בעמותה, ואני מעבירה אלייך לספר עלייך.
אז אני אספר קצת על עצמי, שמי ענבל שני גרינברג, ובעצם במקצועי אני באה מהמגזר העסקי, מנהלת פיתוח עסקי בחברה גדולה במשק, אבל בשנים האחרונות אני מתמחה בנושא קצת אחר, שהגיע אליי מהדלת האחורית, בניכור הורי. בעצם זו תופעה שמלווה אותי באופן אישי בשש שנים האחרונות, אני יכולה לומר. תופעה שהייתה מאוד מושתקת אצלנו פה בישראל, אבל בהדרגה בשנים האחרונות הופכת להיות יותר ויותר נוכחת. ומעבר לזה שאולי אני אשתף קצת יותר מאוחר על הסיפור האישי שלי.
כן, אנחנו נגיד את זה בקצרה, כי אנחנו כן. רוצים גם שאנשים ירוצו כן. ויחוו את כל מה שההרצאה הזאת, כי היא מעבר לסיפור כמו שנגיד אותו.
כן, אז מעבר לזה, היות והתופעה הזאת היא חלק מחיי ומהחוויה האישית שלי ושלא מרצוני הפכתי להיות שליחה שלה במובנים מסוימים, אבל כן בהסכמתי הסכמתי להיות חשופה ומזוהה עם התופעה הזו. אז אני חלק מקבוצת הורים שהקימה לפני 3 שנים כבר עמותה, אבל אנחנו כבר מנהלים קבוצת פייסבוק של מאות הורים. מאות הורים מנוכרים כבר כמעט 6 שנים. אני בוועד המנהל של העמותה הזאת, ואני חברה מאוד פעילה בהסברה שלה ובחינוך לניכור הורי.
ואנחנו ננסה באמת להביא מהסיפור שלך ומהיכרותך עם סיפורים רבים, קצת שאנשים יכירו מה הדבר הזה בעצם אומר. תכף אנחנו נגדיר אותו, לא שבאמת אפשר להגדיר אותו, אבל ניתן כן איזושהי... ננסה לגדר את מה זה אומר מבחינתנו. ובעצם המטרה שלנו, דיברנו על זה שהמטרה שלנו היא קצת גם לחשוף אנשים למה זה אומר, במובן החיובי של המילה, מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנשים, ואני אומרת את זה גם על עצמי, ואני גם רואה את זה כי אני מדברת על זה הרבה לאחרונה, ואני רואה איך אנשים מגיבים לדבר הזה, וזה מין כזה... חשבתי שזה שאני אומרת שאני מומחית בגירושים, אנשים מתכווצים, אז כשאני מדברת על ניכור הורי, אני רואה שההתכווצות אפילו יותר רצינית. ומצד שני, גם אנשים מגלים בזה הרבה עניין. זאת אומרת, זה מצד אחד נושא ש...
שלא רוצים להתעסק
בדיוק,
איתו.
בדיוק, לא רוצים.
סוג של תפוח אדמה לוהט.
כן, לא כיף. עדיף לנו לראות איזה...
הכי
איזה...
רחוק מכיף.
כן, נראה איזה אח הגדול, לא יודעת כבר מה יש שם בטלוויזיה, אני לא יודע. גם ככה קשה, לא צריך להוסיף עוד קשה. אבל אם שנייה נקלף את הקושי שבזה, יש בזה מסרים מאוד 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 חשובים לגירושים בכלל. ואפילו יותר מזה, לזוגיות בכלל.
נכון. לחיים בכלל.
נכון,
אפילו.
נכון. זה דרך אגב בעיניי חלק המשמעותי שבהרצאה שלך, שהוא באמת מתייחס לתקווה ולדברים הטובים שבזה, וזה משהו שאני מאוד שוב ממליצה לאנשים ללכת לשמוע. אנחנו גם ננסה קצת להגיד חלק מהדברים האלה כאן.
אני אגיד עוד משהו אחד ואני אחזק את מה שאת אומרת, שבעבר לבאמת הלקחים או התובנות או הלמידה שאני קיבלתי מההתמודדות עם התופעה הזאת, זה עצם העובדה שכשהתחלתי, שהסכמתי לדבר עליה ברבים, פתאום התחילו לגשת אליי אנשים. והתחלתי להבין שהתופעה הזאת היא לא שאנשים לא רוצים לגעת בה, אלא שהיא נוגעת בהרבה מאוד אנשים.
נכון.
שפשוט לא מדברים אותה, או שהם לא יודעים לכנות אותה בשם, או שהם הדחיקו את זה לאיזה פינה חשוכה ולא היו מודעים אליה.
או שהם מתביישים.
או שהם מתביישים.
כן. מתביישים זה אלמנט חוזר.
אז חלק מה...
שרק מחזק את מי שאת בעיניים. כאילו את היכולת שלך, באמת, זה לא מובן מאליו.
אני מסכימה.
מסכימה?
לא, זה היה קשה מאוד, אני מסכימה, זה לא מובן מאליו. וכל פעם מחדש אני שואלת את עצמי את השאלה ועונה לעצמי שאני אעשה את זה שוב.
טוב, זכינו בזה בוא נגיד.
כן.
אז באמת המסרים מבחינתנו זה, המטרה שלנו היא לחשוף אתכם לזה מצד אחד, ומצד שני לתת לכם להבין, המטרה העיקרית שלנו היא שאם אתם כבר מתגרשים אז תתגרשו יפה, כמה שזה אפשרי. ומצד שני, אין לנו כוונה להלחיץ או להגיד, וואו, אם זה יכול לקרות אז אני לא רוצה להתגרש או עזבו אותי מזה. לא, הכוונה היא לא כזאת בכלל, אלא להפך, אלא להגיד, אוקיי, אם החלטנו שמה לעשות, זה קורה לא מעט, צריכים לפרק את החבילה וזה בסדר, אז לפחות בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לעשות את זה. כמה שפחות שיקרה ניכור ההורי, ואולי יגיע הזמן להגיד מה זה ניכור הורי.
אוקיי, אז רוצה שאני אגדיר?
כן.
אז ניכור הורי זו תופעה שבעצם הוגדרה לראשונה בשנות ה-80 על ידי פסיכיאטר בשם ריצ'רד גארדנר. הוא פסיכיאטר מאוד ידוע לשמצה, ולכן אני לא הייתי רוצה להרחיב דווקא עליו. אני כן הייתי רוצה לספר שבגדול התופעה הזאת היא תופעה שבה ילדים שמעורבים בקונפליקט גירושים בעצימות גבוהה, אבל גם לא בעצימות גבוהה, בהדרגה מתנתקים רגשית מאחד מההורים שלהם. אנחנו נרחיב על זה קצת יותר אם זה בהסתה אקטיבית או בחשיפה פסיבית, ועל הסקאלה בהדרגה ניתוק רגשי יכולים להגיע למצבים של ניתוק פיזי מלא לדורות. זאת אומרת, על הסקאלה הזאת נכנסים להסתכל על אמא או על אבא בעיניים ביקורתיות כי שמענו משהו כזה או אחר, או כי נחשפנו למשהו כזה או אחר, או אפילו כי רגשית אנחנו מרגישים שאמא או אבא צריכים הגנה, mm-hmm. או לחילופין אמא או אבא יותר סקסיים להצטרף אליהם. זה מהמקומות האלה שכל הורה שמורב בהליך גירושים חשוף לזה ברמה כזו או אחרת במסגרת הסכסוך, ועד נתק מלא, הרמטי, מכל אמצעי התקשורת עם ההורה, ודרך אגב, המצבים החריפים זה עם כל בני המשפחה או כל מי שמזוהה עם ההורה המנוכר.
אוקיי, אז באמת אני רק אוסיף, שבאמת מבחינה מקצועית, קודם כל אנחנו מדברים על סקאלה, באמת.
נכון.
וקל מאוד, זאת אומרת, יש את המקרים המאוד קיצוניים באמת, שזה מאוד ברור מה זה. ויש את המקרה קצת יותר גבול, אבל בשורה התחתונה היא אותה שורה התחתונה. גם באמת יש ויכוח מקצועי כמה זה חייב להיות הסתה אקטיבית או הסתה בכלל, או כמה זה יכול לקרות גם כשילד פשוט מחליט מסיבות שלו שגדול עליו להכיל את שני ההורים. כן צריך להיות קונפליקט גדול בין ההורים.
אני רוצה לחדד פה כי זה, כי יש פה היבט שהוא כן מאוד 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 משמעותי. ניכור הורי היא תופעה שהילד המנקר את ההורה או המנותק מההורה מנתק הורה מיטיב. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הסיטואציות שבהם יש הורה שפשע, ביצע איזושהי עבירה, היה הורה שאינו מיטיב עם הילד. אנחנו מדברים על מצבים של הורות מיטיבה, טובה, אוהבת, חמה, שנגדעת.
כן, שאם אנחנו מסתכלים בעצם על המשולש הזה, אז הקשר בצלע שהיא ההורה והילד, זה בסדר. עכשיו אני אדגיש עוד יותר את מה שאת אומרת, כי פה בעצם גם לפעמים סלע המחלוקת כלפי ניכור הורי, שאנשים קצת קמים כנגדה, כי הם אולי קצת מפספסים את ההיבט הזה.
הם חוששים, כי... הם חוששים ממצבים שבהם ילד מתנתק מהורה, שהוא הורה פוגע.
בדיוק.
ויש לנו מצבים כאלה.
בדיוק, אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצות להדגיש, שכשילד מתנתק מהורה כי הוא באמת מתעלל, פוגע, אלים, לא חשוב מה, זה לא ניכור הורי. זאת אומרת, אנחנו פה מדברות לא על המצבים האלה, אפילו שלפעמים זה בסדר שצריך לבדוק, וזה בסדר שההורה השני חושב שאולי יש, זה תפקידו, הכל בסדר. אבל כשאנחנו מדברות על ניכור, מבחינתנו נתון עובדתי, לא נכנסים עכשיו לראיות, הוכחות וזה, נתון עובדתי, שאם היינו יכולים לדעת את זה כעובדה, כמו שאמרת, הורה מיטיב. זאת אומרת, זה לא המקרים שבו הניכור לכאורה בא לשמש איזושהי טקטיקה משפטית או, או, או באמת לפגוע, זה לא המקרה. אז תודה לך על ההערה הזאת, כי
זה אני רוצה להעיר עוד הערה, זה הנושא של ההסתה פסיבית או, או אקטיבית, שמה שחשוב להגיד בהיבט הזה, שהסיבה שאנחנו בעצם חושפות את הקהל הרחב לתופעה הזאת, היא דווקא בגלל המקרים שבהם זה לא ניכור, מה שנקרא אסטרטגי. כי הניכור האסטרטגי עשוי להיות באחוזים יותר נמוכים באוכלוסייה. או הניכור שנובע מהורה שיש לו איזושהי הפרעת אישיות, או, או איזושהי היבטים מאוד חמורים של הנפש שמובילים אותו לעשות את מה שהוא עושה, זה דווקא האחוזים הקטנים יותר באוכלוסייה. ותופעות הניכור הן תופעות רחבות הרבה יותר, דווקא משום שהרבה פעמים אנשים לא מודעים לעובדה שמה שהם מבצעים זה ניכור פסיבי. ולכן יש חשיבות שאנחנו נדבר ככה
בדיוק עם כולם על התופעות האלה. בדיוק מה שמחליק אותנו ישר לנושא הבא, שבעצם, מה זה לנושא? לנושא הראשון שאנחנו בעצם מדברות עליו, וזה מה שקצת קשור אלייך, כי אני, הסיפור שלך, אני חושבת שהוא, לא רוצה להגיד יוצא דופן, הוא כן יוצא דופן באיך שאני חוויתי את הסיפור הזה, כי מבלי לשבח בלי סוף את מי שאת, ואת באמת אדם יוצא דופן, הוא בעיניי מעורר מאוד את ה... אם זה קרה לך, אז א', זה נורמטיבי, וב', אפילו קל וחומר. זאת אומרת, אם זה... וזה גם התחושה שיצאתי ממנה מההרצאה, עם תחושה של... זה לא מין דבר כזה שאני יכולה להגיד לעצמי, זו באמת ההרגשה שיצאתי איתה, שאמרתי...
לא יכולה להמשיך להתעלם מזה.
לא להתעלם, כי לא התעלמתי, אבל עד אותו רגע... אמרתי, בסדר, מקצועית אני יודעת לטפל בזה, אבל לי, כאימא, זה לא יכול לקרות. בסדר, יש לזה מנגנונים פסיכולוגיים ולמה הייתי צריכה להגיד לעצמי את זה, אבל בשורה התחתונה, זה לא יכול לקרות לי. אני אימא כל כך טובה, ובאמת, הכל בסדר, ואני אדם שיש לו ראש על הכתפיים, שיודע לנטרל את הכעסים שלו, וכו, 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 וכו. וכשראיתי אותך, הבנתי שזה יכול לקרות לכולם. רצתי הביתה לחבק את הילדים שלי חזק חזק. אז באמת בואי נדבר אולי קצת על המקרה שלך.
אז אני אגיד על זה כמה דברים. אחד, גם אני לא האמנתי שזה יקרה לי. ומפח הנפש, תוך כדי ההבנה שזה מה שקורה לי, היה מאוד 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 גדול. מאוד גדול. התמונה שרצה לי ככה בראש כשאני דברת איתך זה על הבקרים שהייתי יושבת בקצה המיטה וצריכה להקים את עצמי לבוקר חדש ותוהה ביני לבין עצמי איך הסרט הזה הוא חלק מהחיים שלי. ואני מדברת על זה וישר על החלוכית בעיניים, כי גם לי היה הלם להבין שזה החיים שלי, זה לא סרט וזה לא מישהו אחר, זה אני השחקן הראשי בסרט הזה. לימים כשכבר, שכבר הייתי במקום אחר, גם בהיבט האישי, באיך שניהלתי את המשבר הזה, אבל גם בהיבט הנפשי שלי, הבנתי שאני חייבת לחשוף את עצמי לקהל הרחב.
בגלל זה?
בגלל שאני לא הפרוטוטייפ שהיינו...
בגלל ההשפעה שזה עשתה עליי. כאילו כמו שזה עשתה.
כן, משום שהבנתי איזה... כוח עצום יש למפגש של אנשים עם הפנים שלי.
כן.
ולא יכולתי להרשות לעצמי שלא לעשות את זה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שכתוצאה מהמפגש שלי עם מאות ההורים שאנחנו מלווים היום בעמותה ובקבוצות הפייסבוק הסגורות שלנו, אני מקרה מייצג. שאת אמרת, את לא הטיפוס המייצג? אני הטיפוס המייצג. למה אני הטיפוס המייצג? משום שניכור הורי אצלנו בקבוצה הוא חוצה מגדרים ומגזרים ומצבים סוציו-אקונומיים והשכלה ו-you name it. יש לנו mm-hmm. מגוון עצום של הורים מכל המינים, מכל הצבעים, מה שהופך אותי לבאמת פנים ראויות לייצג את ההורה המנוכר המצוי.
כשאני התכוונתי שזאת לא את, זה בדיוק התכוונתי בתפיסה שלי עד אותו רגע.
נכון.
באמת בפן המקצועי, וגם קצת באשמת הכתיבה המקצועית, זאת אומרת, שזה גם משהו שחשוב לנו להביא, כי אנשי מקצוע, כמוני, קוראים תכנים מקצועיים, שהיום היכרות יותר רחבה ועמוקה עם החומרים האלה, אז אני מבינה שזה פשוט לא, זה פשוט לא נכון.
אז הכתיבה האחרונה, באמת, המחקרים האחרונים כן מדברים על העובדה שזה תופעה שהיא חוצה מגדרים
לא, במגזרים. לא רק על זה, אני מדברת באופן כללי.
אבל באופן כללי יש לנו מעט מדי כתיבה אקדמית בנושא הזה, שלא נדבר על כתיבה בעברית שאי אפשר לספור אותה לכמה אצבעות, וזה בדרך כלל כל מיני מחזורים כאלה ואחרים של אותם הטקסטים. אז בדיוק. כתיבה בכלל יש איתה המון בעיה, אבל בהחלט יש פה הרבה מאוד דעות קדומות שאולי היו אופייניות לשנות ה-80, גם כשהייתה מודעות יותר נמוכה, גם כשהמצב המשפחתי היה קצת אחר, בכל זאת המאזנים בתוך המשפחה השתנו בשנים האחרונות, והפסיקות בענייני משפחה השתנו בשנים האחרונות, וזה מאוד משפיע על תופעת הניכור.
בדיוק, וזה מבחינתי גם משהו שאנחנו רוצות להביא לפה, כדי קצת באמת להרחיב את היריעה הצרה שקיימת, ואם כבר נגענו בזה, אז בואי ניקח את הנושא הבא, שהוא טעות קשה של הגדרה, וזה באמת התפיסה הזאת של אבות,
זאת אומרת, אבות המגדרי.
ההיבט המגדרי, שהייתה איזו תפיסה שזה קורה, שזה קורה לאבות יותר מלאמהות.
אז אני אספר אולי קצת ממה זה התחיל. קודם כל זה התחיל באמת מסטטיסטיקה שהרבה מאוד אבות מצאו את עצמם מנוכרים. חלק מהסיבות היו התא המשפחתי, שבו נשים היו יותר דומיננטיות בטיפול בילד, ולכן בתפיסתם בעת גירושים היה יותר טבעי שהם יטפלו בילד. זו גם היה תפיסה משפטית בהרבה מאוד מדינות מערביות, ולכן נשים זכו במשמורת וזכו לזמני שהות יותר משמעותיים עם הילדים. היה את נושא המזונות, mm-hmm. שהייתה יכולת להפעיל ילדים כדי לייצר מאבק כוחות על רקע כלכלי, ולאלץ גברים לשלם מזונות גבוהים יותר. זה עצוב לי מאוד שזה התחיל ככה, אבל אלה העובדות. לצערנו הרב, מכל מיני סיבות, חלקן משום שהתא המשפחתי הוא כבר השתנה. נשים הרבה יותר חזקות היום, גם כלכלית יותר עצמאיות, גם יוצאות לעבודה ופחות מרוכזות בבית. לשמחתנו, גברים הופכים להיות יותר משמעותיים בגידול ילדים, יותר מודעים לאבהות שלהם, לרצון שלהם לממש את האבהות הזאת.
נכון.
אז המאזן של הצרכים או הרצונות בתוך הבית משתנה. וגם היכולת להפעיל כוח, להפעיל שליטה. זאת אומרת, אם אישה היום היא יותר עצמאית, יש פחות יכולת להניש אותה או לאלץ אותה לקבל החלטות ממניעים כלכליים. ומנגד, היא פחות צריכה להפעיל את הבעל או את הגרוש במובנים האלה, אלא יותר יכולה להגיד, אוקיי, אתה לא רוצה, תלך. זה מחד. כמובן שזה לא מייצג את כל האוכלוסייה, לא כל הנשים עצמאיות כלכלית, לא כל הגברים רוצים לממש את אבהותם, אבל בהחלט התא המשפחתי עובר שינויים, וגם הפסיקה השיפוטית עוברת שינויים. החוקים החדשים, הפסיקות החדשות בנושא מזונות, משנות את הדינמיקה.
והורות משותפת שנכנסת יותר ויותר. ובעצם בשורה התחתונה אנחנו מדברים על, תספרי קצת אולי באחוזים כלליים על העמותה שלכם מבחינת גברים נשים, כי זה נתון שסיפרתם אותו, אני...
בעמותה שלנו יש כרגע 900 ומשהו הורים, חציים נשים וחציים גברים. אנשים הרבה יותר פעילות, אני חייבת להגיד, בשיח, אבל מבחינת אחוזים...
אני חושבת שזה נתון מדהים.
נשים וגברים לגמרי חצי חצי, אני חייבת להגיד לך שזה היה נתון שהימם את הגברים בקבוצה שלנו, כן. ממש הימם אותם. אנחנו תמיד מדברים על זה, הוועד המנהל, הצוות של ההורים שמנהלים את העמותה הזאת, על ההפתעה הגדולה של האבות שנחשפו לתופעה הזאת אצלנו, שנחשפו לסיפורים ובעצם הבינו את הדמיון בדינמיקה, עד כמה התפיסות שלהם היו שגויות לגבי המערכת, או כיצד היא מסייעת במקרים של ניתוק אמהות לעומת ניתוק אבות. כמובן שיש הטיות עדיין.
ברור. אבל זה הפתיע.
מאוד הפתיע. מאוד מאוד הפתיע. אני חייבת להגיד שיש, אפרופו, אנחנו נדבר על זה אולי יותר מאוחר, על המתנות שהניקור הביא לי באופן אישי, אבל אחת המתנות שהוא הביא לקבוצה שלנו זה הנושא המגדרי. שאם הנושא הזה של גירושים מאוד מפלג נשים וגברים בעמדות שלהם, בראיית העולם שלהם, בנקודת המבט, בעמדה כלפי הגירושים, הקבוצה ההורית שלנו, שהיא קבוצה של אנשים מאוד פצועים וכואבים, הפכה להיות אי של שפיות בהיבט המגדרי. א', זה היה חלק מהערכים שאנחנו התמנו מהיום הראשון, ברגע שהבנו שאנחנו יחד בשותפות הגורל המזעזעת הזו, שיש שיח מכבד, לא מגדרי, פתוח, לשמוע את הצד השני. אז זה חוקים שהם ממש, אנחנו עומדים עליהם בצורה מאוד 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 חד משמעית בהיבט של השיח. אבל מה שהוא בעיקר יצר זה חשיפה לנרטיב השני. זאת אומרת, לאיך מרגיש אבא בסיטואציה הזאת, לי, מנקודת המבט שלי, הבנתי, או אני מבינה היום הרבה יותר לעומק, איך מרגיש אבא מנותק. מה עובר עליו? אני חשופה לכאבים כל כך משמעותיים שלו, שקירבו אותנו נורא ביחד, ומקבוצה שיכלה להיות מאוד מתנגחת, בין לקחו לי, שתו לי, כל אחד והצד שלו.
למרות שכולם לכאורה באותו צד, לכולם לכאורה יש את אותו תפקיד בסאגה הזאת, של ניקור מנוכר מנקר.
אבל א', לא לגמרי. כי בסוף אנחנו מבינים שכשאישה מגיעה לסיטואציה הזאת, היא מגיעה מעמדה אחרת, מתפיסת עולם קצת אחרת, היא נקודת מבט אחרת. אין מה לעשות, חלק מההוויה שלנו המגדרית, היא משפיעה על נקודת המבט שלנו.
כן.
והשיח, החוקים...
לא יותר טוב או יותר רע, פשוט אחר.
אחר. והשיח, החוקים של השיח שלנו בקבוצה, ילצו אותנו להוריד את המשקפיים המגדריות. וזה יצר אי, ממש אי של שפיות, שהוא מופלא. באמת, הוא מופלא. אחד, כי אנחנו יותר מבינים עכשיו את הצד הנגדי. ושתיים, כי אנחנו באמת יכולים לרתום אחד את הכוחות של השני במאבק הזה. זאת אומרת, אם הרבה מאוד פעמים בתהליכים שלי מול גברים אני מנסה לעזור להם להרגיש כדי להחזיר את הילדים שלהם, הם מנגד יכולים לעזור לי לעשות מהלכים מסוימים כדי להשיב קשר עם הילדים. זאת אומרת, הפכנו להיות עזר כנגד אחד לשני.
כי בעיניי אתם לגמרי אותו צד. זה מעניין מה שאת אומרת, כאילו, שיש לזה פנים שונים. אני מבינה שאת חווה את זה.
אני מאוד חווה את זה, אני חווה את התרומה.
כי כאילו אם הייתה קבוצה שמערבת הורים מנקרים והורים מנוכרים, אז אני חושבת ששם היה... שזה גם משהו מעניין, ואני חושבת שזה טיפה מה שאנחנו מנסות פה, כן לתת הצד השני, בין היתר, לקבל טיפה את הזווית של... של הצד הזה, כמו שאני רואה את הצדדים.
זה מאוד נוגע אלייך, אני חושבת, מהטיפול בקליניקה, מלהסתכל על הצד של הגבר והצד של האישה בתוך הקונפליקט, שיש בו שתי עמדות.
כן. אחד מהדברים שרציתי שנדבר,
אז אני אומרת, אני במובנים האלה נחשפתי לעמדה שכנגד המגדרית.
כן.
לצרכים שמביא איתו גבר, לחסמים שהוא חווה, להתמודדויות, לאתגרים שיש לו מעצם אותו גבר. והסרת משקפיים, אני לא סתם אומרת הסרת משקפיים, היא פתחה בפניי עולם שבמובנים מסוימים יכולתי להתקרב באמת ולהבין שאנחנו שונים, אבל יש לנו משימה משותפת, אפרופו הורים שמפוצלים את החבילה והם שונים, והאג'נדות שלהם אולי שונות והצרכים שלהם שונים, אבל יש להם מטרה משותפת, וזה לגדל ילדים בריאים.
כן, שלפעמים זה קצת נשכח בדרך.
נכון.
לא בכוונה. את רוצה לספר, שאני אספר את הסיפור שלך או שאת תספרי?
מה היית רוצה שאני אספר?
במשפט וחצי פשוט שאת יודעת, שמי שלא מכיר.
אני אספר כמה עובדות יבשות שככה להבין את הפוזיציה שממנה אני באה. אז אני מתמודדת עם ניכור כבר 5 שנים. הניכור לא החל עם גירושנו, כשאנחנו התגרשנו, הילדים היו ילדים מאוד רכים בגיל. הוא בעצם החל כשהם היו ככה פסיעה מלפני תחילת גיל ההתבגרות.
שרק על גיל ההתבגרות וניכור אפשר לדבר,
אפשר לדבר המון. כן. סיטואציה מאוד מאוד רגישה, שהילדים, מה שנקרא, הם היו בפתח של גיל ההתבגרות, ממש ממש ככה בדיוק במעבר. יש לי 2 בנים, יצרתי לי זוגיות חדשה, בעצם עברנו לגור ביחד, בן הזוג שלי ואני. המעבר הזה היה מהלך דרמטי, הוא מהלך דרמטי בכל מפגש של בני זוג, אז על אחת כמה וכמה שזה, אני תמיד אומרת, זה מזוג חברות.
ממש.
מגיע הורה אחד עם המטען המשפחתי שלו והרגשי שלו, מגיע הורה שני, אחדנו בתים. כשמדובר בהורים גרושים, אז אנחנו בעצם 4 משפחות ולא 2.
כי יש גם את
כי יש גם את הגרושים ואת הבתים שלהם ואת אז המיזוג הזה הוא חתיכת מיזוג, והוא עורר דרמה מאוד מאוד גדולה. אני לא אכנס לפרטים, אבל הילדים שלי מצאו את עצמם בלב קונפליקט מאוד מאוד גדול, שהיה מעורב בו גם בית משפט. ואני לא יכולה להגיד אפילו בהדרגה, משום שאני לא היו הרבה נורות אזהרה בתהליך שלי, או לפחות לא נורות אזהרה ככה מהבהבות חזק. היו ניואנסים מאוד 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 קטנים שרמזו על מה שעתיד לבוא. אני יכולה להגיד לך שגם היום, אם היה בא אליי מישהו ומספר לי על הניואנסים הקטנים האלה, הייתי מאוד בזהירות. הייתי יודעת, אבל מאוד בזהירות מסייעת לבדוק אותם, בגלל שבאמת היו ניואנסים מאוד 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 דקים. אבל מהצד השני, אם אני הייתי לוקחת בחשבון את העמדה של הגרוש שלי בהקשר למעבר הזה, ודווקא לא המצב שזה תפס בו את הילדים, יכול להיות שהייתי, שזה היה מדליק אצלי נורות קצת יותר, אבל אני הייתי מרוכזת בילדים, אפרופו ולא בגרוש.
אז אוקיי, אז
אבל אני אסכם רק
כן,
את מה קרה.
שזה בדיוק מה שאני רוצה.
מה קרה, זה הייתה התדרדרות מאוד מאוד מהירה, שהובילה בסופו של דבר לנתק, משני ילדים מאוד מאוד צעירים, בני פחות מ10, הייתי מנותקת 1 שנה, הליכים משפטיים מאוד מאוד קשים, מעורבות של גורמי מקצוע מתחום הנפש, הפסיכיאטריה, הרווחה, משטרה, תלונות שווא, כל הסיפור הגדול הזה.
כל מה שכתוב בספר.
כל מה שכתוב, מרכזי קשר, כל מה שכתוב בספר, וגם מה שאנחנו לא רוצים שיהיה כתוב בספר. אבל אני אסגור את המעגל בלי להיכנס לכל הפרטים, שהיום אני רואה את הילדים שלי ואני מברי המזל.
כן, אנחנו
אחד מהדברים שהצליחו לחדש קשר.
אחר כך אנחנו נדבר על האם קרה בזה הצלחה.
ללא ספק.
לא, בסדר, בטוח שזאת הצלחה, אני בטוח רואה בזה הצלחה. ויחד עם זאת, את בעצמך אמרת כאילו שיש לך עוד דברים שאת רוצה להשיג.
בוודאי, אנחנו, זה דרך,
כן.
זה מסע ארוך.
כן.
התמודדות עם ניכור, אני תמיד אומרת שזה כדור שלג. ההידרדרות,
זהו.
נורא מהירה. להעלות את הכדור בחזרה לקצה ההר היא עבודה סיזיפית.
אז נגיד רק משהו על זה ואז נעשה מה שנקרא הפסקה לקטע הבא. נגיד משהו שנייה על העיתוי הזה. כי מבחינה מקצועית, שוב, לנושא, להידרדרות, ההידרדרות נחשבת מאוד מהירה.
נכון.
ויש חשיבות גם בחלק מהשינויים המבורכים, יש לציין שמערכת המשפט עברה בזמנים האחרונים בעניין הזה, שלא היו בזמן שלך.
ממש לא.
חלק מההפנמה זה באמת הזיהוי של מיקור כמשהו שהוא קורה מהר. זאת אומרת, אם אני עכשיו, כמו שקרה לך ולעוד רבים, מזהה שהילד לא רוצה להגיע אליי, ואני כמובן שיתוף פעולה מהצד השני, ובית המשפט קובע לי תור לעוד 60 יום במקרה הטוב.
איזה 60? חודשים.
אמרתי במקרה הטוב. אז לצורך הדבר הזה, זה ההבדל בין האם אני אצליח להחזיר את הילדים שלי ללא.
נכון.
ולכן גם, גם הנושא הזה של המהיר וגם החובת פעולה מהירה
מאוד.
שהיא...
או לפחות נקיטת אמצעי זהירות. זאת אומרת, התגובה יכולה לקחת זמן, אבל לפחות הזיהוי של האפשרות.
כן, שיש בזה גם משהו שהוא גם טיפה בעייתי, כי הוא בעצם... מחייב פנייה לערכות
נכון.
משפטיות, וכל פנייה לערכות משפטיות, אין מה לעשות, מסלימה
נכון.
את המחלוקת. אין ברירה, לא אומרת שיש ברירה, אבל זה גם משהו שמוסיף פה לדבר הזה. אז כן, עם מסר שאנחנו רוצות להגיד, זה שלא להגיד אוקיי, או... זאת אומרת, יש גם עניין של ברור שרצון לפעול באותו רגע ול... להרוג את העולם בשביל לדאוג לזה לקרות, מצד שני גם יכולות להיות תחושות של הדחקה או יהיה בסדר או זה רק תקופה או עוד מעט הוא ישתחק, כאילו זאת אומרת גם מזה איפשהו להיות בתפר הזה של בין הפעולה המיידית הזאת לבין ההדחקה או זאת אומרת לפעול בקיצור.
אני חושבת שזה חלק מהחשיבות של מה שאנחנו עושות כרגע, זה המודעות.
כן.
אני חושבת שחלק מהמשמעות של לטפל מהר במצבים שדורשים טיפול, זה בכלל שאנחנו נחזיק פה בקצה הראש את האפשרות שזה קיים.
נכון.
ועצם המודעות הזאת היא, אחד, מייצרת את האפשרות של לברר מידע כמה שיותר מהר, במקרה ועולה איזשהו חשש, להתייעץ, לבדוק, להטריע, לעשות את המהלכים הזריזים האלה בשלב הראשון, ובשלב הקיצוני, באמת, אין ברירה, לפנות מהר לגורמים שיפוטיים.
כן, אני רק שכחתי להגיד, אז אני אגיד, שבהיבט הזה של המהירות, זה מבחינת חלק ההגדרה המקצועית של הדבר הזה, זאת אומרת, חלק מה... לא סימפטום, ההגדרה של ניכור, זאת אומרת, מה שעובר בנפשו של הילד, הוא משהו שעובר בצורה מהירה.
מאוד.
בדיוק. זאת אומרת, זה לא איזה...
זה התדרדרות מאוד מהירה.
בדיוק. זאת אומרת, זה חלק מההגדרה וההבחנה של הדבר הזה, וגם משהו שלא אמרנו אותו קודם, ונגיד עכשיו, את כן אמרת אותו, ואני אדגיש אותו עוד יותר, וזה גם עלה בהרצאה שלך, הנושא הזה של... זה באמת להוריד מסך לא רק על ההורה, אלא על כל... הסביבה שלו, שזה אומר...
כל מי שמזוהה איתו.
בדיוק. אז את אפילו אמרת, אני אמרתי סביבתו, ואת אפילו חידדת מזוהה איתו, שזה אפילו יותר חמור.
נכון.
כי זאת אומרת שאני, גם אם אהבתי מאוד את סבא וסבתא, וגם אם הייתי מאוד קרוב לבן זוג של אמא, וגם אם הייתי, לא חשוב,
אחיינים,
אחים, בדיוק.
גננת.
זהו,
ואת... מורה, בדיוק. יועצת, מישהי שאומרת מילה טובה על הורה שהוא...
זה המאפיין
נכון.
שחשוב... להכיר אותו, כי זה חלק. אני חושבת שאם הייתי צריכה להגדיר את הדברים בעיקרם, זה באמת המהירות הזאת, ובאמת ההורדת מסך על הסביבה כולה, ומה שנקרא, נתראה בסרטון הבא. אנחנו כבר ממשיכות.
להתראות.